אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. סרוויס עם רונה גרשון תלמי ושירי כץ.
שלום לכם, אנחנו כאן בסרוויס, שלום לשירי כץ.
שלום רונה גרשון.
שלום רב, ואנחנו ב-104.9.FM, 105.3FM, וגם באפליקציית כאן אודי, שם אפשר לשמוע את התוכניות. אז שירי, את מתכוננת לחג?
לאיזה חג הפעם?
תנחשי. תן ליל כל הקדושים.
חג חשוב מאוד בתרבות שלנו, ואני רוצה להציע לך, ולכל מי שמצטרף אלינו, כוס קפה. זה לא הולך סתם להיות קפה, אלא לטה ארוך על בסיס אספרסו עם המון חלב מוקצף. לזה אני מתכוונת להוסיף. סירופ של סוכר, חלב מרוכז, פירה דלעת, תערובת תבלינים של קינמון, אגוז מוסקט, ג'ינג'ר, ציפורן, פלפל אנגלי ומלח.
אני באה.
את באה?
בטח.
זה לא נשמע לך קצת חשוד?
זה נשמע מאוד מתוק.
מאוד מתוק.
את מדברת על הקפה של סטארבקס?
בין השאר, פאמפקין לאטה זה המשקה שמבשרת בו הסתיו בארצות הברית ובאירופה. זה מגיע עם לוגו של עלי שלכת בגוונים אדומים, ותמציא אותו בין השאר בסטארבקס. וכרגע מדברים על אפשרות שהרשת תגיע לארץ.
נכון, יש דיבור חזק, הכימיה רזין, מביאים אותה שוב לכאן.
כן, יחד עם מראל ויזל או משהו כזה, זה דיבור, זה עוד לא סגור, את יודעת.
כן, אבל השמועות רצות, והם היו כאן לפני כמה שנים?
הם היו ב-2001.
2001.
ועדיין יש לי את הספר של הווארד שולץ, מתורגם לעברית איפשהו, אני אחפש.
אז טוב, אולי הפעם זה יצליח. זה משקעות מאוד מתוקים, סטארבקס, זה מה שזכור לי.
כל מיני פרפוצ'ינו וקרמל, והרי קצפת, וסירופים מתוקים, כן.
כן, אבל מה שאת סיפרת מתקשר להלווין, שעליו רצינו לדבר, חג ליל הקדושים, כל הקדושים, כי בעצם אנחנו מדברות על הדלעת, שהיא הכוכבת של החג הזה. אנחנו נשמע תכף על ליל כל הקדושים, ואיך הדלעת קשורה אליו, ומה עושים עם דלעת, ואיך מגדלים דלעת. אנחנו סוברות שקשה לגדל דלועים. אנחנו נבדוק אם אנחנו צודקות או לא.
לא ניסינו, אבל אנחנו נשאל.
כן, אבל מה שקראנו על גידול דלועים, מהמקום שלנו, מהכיסא שבו ישבנו וקראנו את העניין, זה נשמע לא פשוט. ונראה גם מה עושים עם דלועים במטבח המקומי. קוסקוס, אתם יודעים, יש המון ממתקים מדלעת. אנחנו נדבר על כל אלה כאן. עומר מנחם שליט נמצא איתנו על ביצוע הטכני, ואנחנו תכף מתחילות. אז שירי, כדי להבין קודם כל מה זה, מהו ההלווין, מהו החג הזה, ומה המנהגים המיוחדים שלו, ביקשנו לדבר עם קרן בראון, יזמת וכתבת אוכל, מחברת הספר Food Lover's Guide to Seattle. שלום קרן.
שלום.
אנחנו שמחות שאת כאן. והלווין זה חג כזה שאומרים חג שמח? מברכים אחד
כן,
את השני?
כן, אומרים Happy Halloween. וגם
Happy
אומרים
Halloween.
Trick or Treat.
אז את חגגת...
זה חג מוזר, לא? ששולחים את הילדים לבתים של זרים, לא? זה לא קטע קצת תזוי?
זה הכי כיף בעולם. אין חג כזה. ללכת לאנשים לקבל ממתקים בסקיות, זה החלום של כל ילד.
Trick or Treat.
כן, נכון.
אז ספרי לנו קצת, את חיית בסיאטל כמה שנים, ואת ממש חגגת, היית שם כשהיה ליל כל הקדושים. ספרי לנו קצת על החג.
פשוט זה חג הכי כיפי לעולם, גם לילדים וגם למשפחה. זה קצת קשה לי בעברית לפעמים, אז לפעמים אני עוברת לאנגלית.
זה בסדר.
אבל בעצם אנחנו הולכים מבית לבית עם סקיות מלאים וממלאים אותם בממתקים. כל בית מקושט ברחוב, יש haunted houses, אנשים מקשטים את הבתים שלהם איזה 3 שבועות, 4 שבועות לפני, ויש דברים מפחידים בבית, יש בתים שממש כתוב בכניסה, זה מפחיד, לא להכניס ילדים, אתם בעצם עוברים מבית לבית ולא יודעים מה יהיה שם. אז אנשים עושים ממש דברים כיפים, כמו למשל להיכנס לבית ולראות איזשהו קערה, ואומרים לך להכניס את היד, ובתוך היד יש... יש ספגטי ואומרים שזה המוח של האנשים. כל מיני דברים מוזרים, כן, זה נורא כיף.
סוג של לונה פארק מפחיד, של רכבת שדים כזאת.
בדיוק, וגם אינסוף ממתקים, זה בכל מקום, וממש יוצאים הבית עם הממתקים, שופכים את הכל על השולחן ומתחילים למיין ולעשות טריידינג כזה עם אנשים. זה משהו ממש כיפי.
ויש המון סרטי אימה בחג הזה, ויש פרק מסורתי של משפחת סימפסון, שכבר כל שנה כולם יודעים שמוציאה את פרק חג כל הקדושים שלה, וזה בעצם מאמינים, יש אמונות כאלה, זה מגיע ממסורות קלטיות, גליות, שב-31 באוקטובר, בעצם זה הסף הזה שבין ארץ החיים לארץ המתים, וחלק מהמתים מתעוררים בלילה הזה, אז כאילו כל התפאורה הזה בעצם קשור לעניין הזה.
ראיתי שזה גם מתחבר איכשהו לשינוי בעונות השנה, שזה בעצם מיעלמות הקיץ, סתיו פורמלית.
כן, זה בדיוק זה. זה פתאום נהיה קר, והחורף זה קר, וזה שינה, וזה הייברניישן, אז כאילו כל התקופה הזאת, בשבילם, הם מאוד אוהבים את הקציר, וזה, אז זה קצת כזה, קצת עצוב וכיפי באותו זמן, והם עשו, הם עושים כל מיני דברים, הם עשו אז דברים כמו לקחת את החיות ולהוריד להם את האור ולשים את זה על הראש, וככה הם יהיו מתחפשים. ככה התחיל בעצם הקטע של להתחפש.
זה המסורת העתיקה של פעם.
כן, של פעם. וגם, כאילו, כל הקטע הזה של מתחפשים באלווין לדברים מפחידים, כזה וויצ'ז וגוסט וכאלה.
מכשפות ורוחות ודברים, כן, זה הפורים המפחיד של העולם האמריקאי בעצם.
נכון, ויש גם את הקטע של ה-fortune telling, של גלי עתיד. הם גם האמינו בתקופה הזאת שהקומר, הפריסט, הסלטיק פריסט, הקומרים.
הקומרים, כן.
קומרים אומרים?
קומרים, כן.
והם יכולים כאילו לגלות את העתיד. אז הם ככה ניסו לעשות כל מיני משחקים ודברים שהם יכולים לגלות עם מי הם יהיו, עם מי יתחתנו. היה להם מלא משחקים. למשל, היו לוקחים נגיד תפוח, מכינים מהתפוח מן חמת תפוחים, מקלפים את הקליפה של התפוח וזורקים את הקליפה מעל הכתף. ואז כאילו הצורה של הקליפה זה האות של הבן אדם שאת עתיד להתחתן איתו.
מעניין, כן.
נחמד.
מה הסיפור של הדלת? למה הם חותכים את הדלת בצורה של פרצוף?
אז זהו, הסיפור של הדלת זה מאוד מעניין. יש כמה סיפורים, כן? אבל אחד מהם הם אומרים שזה סיפור כזה פוקלור אירי, שהיה איזה מישהו שקוראים לו ג'ק, שהוא היה כל הזמן עושה משחקים עם השטן ועושה לו דברים, ושהוא מת, אז לא רצו לקבל אותו לא בגן עדן ולא בגיהנום, לא היה לו לאן ללכת, והוא היה, איך אומרים את זה? בלקסמית, זה איש כזה שחרש, אני חושבת, קוראים לזה.
אוקיי, אוקיי.
ואז השטן זרק לו גחלת כזאת עם אש, והוא חשב שהוא ישרוף אותו, לא יודעת מה הוא חשב, והוא לקח את זה ושם את זה בתוך לפת, ככה הוא חתך את הלפת ושם את זה, וזה היה בעצם האור. אז היה קוראים לו ג'ק, וככה התחילה ג'ק או לנטרן. כל הפאמפקינס שיש להם אור בפנים קוראים להם ג'ק או לנטרן, ואז זה התחיל בעצם בלפת. ואז שהעירים הגיעו לארצות הברית והתחילו ממש לחגוג הלווין שם, אז כבר עשו פאמקן, כי פשוט יש מלא פאמקן, וזה עונה של הפאמקן, וזה ראו שזה יותר נוח בפאמקן.
הדלת היא גם גדולה מאוד, אז אפשר לפסל בתוכה ולשחק מאשר בלפת.
יותר הגיוני, כן.
כן, זה יותר הגיוני.
אבל תגידי, הם מכינים אוכל מה שמוציאים מתוך הדלת? מכינים מזה משהו? כי ראיתי איזו כתבה בבי-בי-סי, שהבריטים אומרים שזורקים המון דלת להשפה, ושזה חבל על המזון, משהו כמו 8 מיליון דלעות ילכו לזבל. ואז הבריטים כמובן מציעים לעשות מזה בירה. אז מה עושים האמריקאים?
אז זה מעניין. עושים איזה מלא עוגות, קודם כל. קודם כל לוקחים את הבפנים ועושים מהסיד הזה, אוכלים אותם ככה.
אז רעים, כן.
ככה אני תמיד גדלתי, היינו עושים את זה.
מה, אוכלים את זה כגרעינים? קולים את הגרעינים, וזה גרעינים פשוט, מפצחים אותם.
גרעינים לבנים, מה שאנחנו קוראים בקיוסק, כן.
כן, בדיוק כזה. אבל אצלנו באמריקה לא אוכלים גרעינים כל כך הרבה כמו פה, אז כאילו זה היה משהו מעניין. וגם את הקטע של הפאמקן, אז מכינים מזה הוגה וריבת פאמקן, האמת היא שרוב האנשים משתמשים בזה בתוך פחית. הם קונים את הפאמקן בפחית ועושים ממנו
מחית,
את ההוגה.
כן, את המחית משומר, של הדלת, כאילו, משומרת, כן. שהיא כבר מוכנה. ואז את לא צריכה לעבוד ולבשל ולהכין את זה.
זה לא כל כך הרבה עבודה, רונה.
תשמעי, לעצלנים כל דבר נשמע כמו הרבה עבודה. יש משהו נורא מעניין, שיש את הסוכריות דלעת, סוכריות פאמקין.
זה אני לא מכירה.
נכון? את מכירה את הדבר הזה, קרן?
לא בטוחה. איזה,
קראתי אני... שיש בארצות הברית, זה מאוד נפוץ, שיש סוכריות דלעת, וכשהתחלתי לחקור את העניין, גיליתי שהן לא עשויות מדלעת, אלא מתירס בכלל.
כי זה פאמקין ספייס פשוט,
כן.
לא?
עכשיו אני נזכרת.
זה בצורה של דלעת.
זה סוכריה בצורת פאמקין.
זהו.
כן, הוא נראה כמו פאמקין, אבל כן, הוא כנראה לא מפאמקין אמיתי, אבל זה כיף לקבל את זה בסקית.
כן, זהו. אני... קראתי שמוכרים, הסוכריות האלה נמכרות במיליונים בזמן הלווין. יש תעשייה ענקית של סוכריות דלעת, ששוב, מה שמצחיק שהן עשויות מתירס ולא מדלעת.
איזה קטעים.
כן.
האמת היא שהדברים האלה שהם כאילו לא בסקית סגורה, אז הם כבר לא שימים אותם כל כך הרבה בסקיות, כי היה תקופה שאנשים היו שמים דברים כמו... מסמרים בתוך הסוכריות.
את רואה למה אסור לשלוח ילדים לזרים? זה מה שעם זה התחלתי. אני נורא מודאגת.
מה? זאת אומרת, אנשים, את מדברת על טרוריסטים ממש.
לא, היה תקופה של המדיה, זה מצחיק, כי אז המדיה היה עיתון ולא יודעת מה, אבל שאמרו שכל סוכריה צריך לבדוק אותו.
אהה, שהם חלקים בסוכיות. העולם נעשה פחות בטוח, מה שפעם היינו דופקים על דלת ולוקחים כל דבר מהשכם.
אוי, נו, באמת, אף פעם לא, אף פעם לא, באמת. תגידי, איזה עוד מסורות קולינריות קיימות בהלווין?
באמת שלקלטים גם יש איזשהו עוגה שהם מכינים, שממש, זה ממש מעניין, העוגה מלא מלא בדברים. שמים בתוך העוגה טבעות כאלה וכל מיני דברים, אחד מכל דבר, טבעת, יכול להיות אפונה, וכל דבר יש לו איזשהו... משהו על העתיד. אז אם נגיד אני מקבלת את הבת, כנראה אני אתחתן בשנה הזאת. אז זה מאוד מעניין אצל האירים, אצל הקלטים בעצם, שעושים את העוגה הזאת. נקרא במברק, ברמברק. אנחנו אוכלים באמריקה המון תפוחים כזה על מקל בתוך קרמל, עם מגוזים, שזה candied apples. והמון דברים עם תפוחים, כי זה התקופה של התפוחים. וגם בא מהקטע של הסיפור של פעם, שאנחנו עושים הרבה bobbing for apples. זה בעצם לקחת קערה ענקית, לשים מלא תפוחים, לשים את הידיים מאחרי הגב, ולנסות להוציא את התפוח עם הראש. זה ממש משחק כיפי של הלווין, וזה הכל התחיל בזה שפעם היו עושים את זה, ואנשים היו עושות כזה, סימן כזה על התפוח שלהם, ואז אם הגבר היה מוציא את התפוח שלהם, אז כנראה הם ילכו להיות זוג.
לקראת החורף מארגנים שם זוגיות, אני רואה את
זה
פעם.
זהו, זה חג ממש, זה כמו להשתתח על קברות צדיקים, זה החג של כל הרווקים והרווקות. אולי במקום לנסוע באמת לקבר, אפשר לנגוס בתפוח, כן.
כן, ממש
ככה. אז נחמד.
השוקולד הכי פופולרי, אולי תנחשו איזה שוקולד הכי פופולרי בהלווין אבר. קראתי על זה כמה כתבות.
פאמפקין ספייס?
לא.
לא. אתגרת אותנו עכשיו. מה?
ריסס, השוקולד הריסס, פינה בטר קאפ, זה הכי פופולרי, כולם רוצים לקבל.
למה דווקא? למה דווקא? זה קשור עכשיו?
אני חושבת שפשוט הם עשו הרבה, זה מאוד מסחרי, והם עשו הרבה.
שיווק מאוד מסיבי. וזה מאוד מתוק, זה החג של המתוקים בעצם, זה ממש כל הממתקים והסוכריות. טוב, אז למדנו קצת על הלווין, ליל כל הקדושים, וגם בארץ יש מקומות שחוגגים אותו פחות, אבל אנחנו נראה את זה בנצרת, לעתים, או בירושלים.
באמת, חשבתי שסתם באים בתל אביב, זהו.
גם בתל אביב
מאוד אוהבים את זה, כן, כן.
בתל אביב גם חוגגים, הולך להיות כמה אנשים שיתארגנו לעשות כזה מבית לבית, וגם... יש איזה מכוניות כזה, מקום של מכוניות שעוברים ממכונית למכונית, מקבלים את
הממתקים. נחמד. אז את מתחפשת לשד, קרן?
אני עוד לא החלטתי, אבל כנראה.
היא עובדת על התחפושת שלה ממש עכשיו.
אז קרן בראון, יזמת וכתבת תוכן, מחברת הספר Food Lover's Guide to Seattle. תודה רבה על השיחה הזאת וחג שמח.
תודה רבה. ביי ביי.
ביי ביי. שירי, תכף נמשיך את שיחת הדלועים שלנו וקצת מוזיקה לפני. אז שירי, אנחנו ממשיכות את סרוויס עם סיפור הדלעת, ולפני שנפנה למרואיינת הבא שלנו, נספר שבאמת הדלעת בארצות הברית מאוד נפוצה, גם בהלווין, בכל המאכלים שמכינים ממנה, ובפיסול בתוכה והאורות, וגם באמת באותו תבלין שהזכרת בתחילת השיחה שלנו, שמכניסים אותו לקפה. נדמה לי שבסטארבקס כמעט בכל קפה מכניסים את ה...
אני חושבת שאין ממתק אחד בארצות הברית בעונה הזאת של השנה שלא מכיל איזושהי גרסה עם התבלין הזה.
שזה ממש הפקד לאט, קונים אותה אגב בסופרים גם.
אפילו בספרי כדי, את יודעת, להטיז לתוך הקפה בבית, בכל מקום.
שזה מאוד נפוץ, זה משהו שאנחנו לא מכירים בארץ, ראית כזאת בארץ פעם?
לא כל כך
חושבת, נקלתי. מעניין לא, שאף פעם לא, לא, לא הביאו את לא. זה, כי ישראלים נורא אוהבים מתוק את כל המתוקים.
כן, אבל זה טעם מאוד ייחודי.
מעניין לטעום את זה. אני בטוחה ששתיתי את זה איפשהו באחת הכוסות, כוסות הקפה איפשהו בעולם. ובאמת דלעת היא דבר נפלא. יש שם גיוון מאוד גדול, מגודל של אגרוף קטן עד דלועים ענקיים בגודל של בית.
חצי טון.
כן, ממש. זה נראה כמו בית. לא סתם יש ספר הילדים, הדלעת המופלא, אם את זוכרת אותו, שבו משפחה נחמדה כל כך גרה בתוך דלעת.
פתרון למשבר הדיון.
לגמרי. ודלעת היא באמת, היא חומר לחלומות. זאת אומרת, בארצות הברית יש המון ספרי ילדים, במיוחד בתחום הזה, באזור הזה של הלווין, אבל לא רק. יש שמספרים על כל מיני דברים שעושים עם דלועים. יש גם את מרק דלעת של קופר, שתורגם לעברית, שהוא אחד הספרים היחידים שתורגמו לעברית, שיש בתוכם מתכון. הוא נמצא במתכון. בטח. זה ספר מופלא בעיניי, כי הוא מדבר על שיתוף במטבח. זה משהו שלנו, הרבה מבוגרים קשה לעשות, לבשל ביחד זה אתגר. כל אחד יודע את הדברים שהוא יודע, וכל אחד חושב שצריך לחתוך כך או אחרת, ושם יש שם שואל וסנאי וכמה חיות מאוד נחמדות שעובדות ביחד. הסנאי חותך לקווים מדויקים, והשואל מטבל ומערבב, ולכל אחד יש תפקיד, וזה מסתדר להם מאוד טוב, ויש שם מתכון למרק כזה עם שמנת וחלב, כזה מרק של חורף.
זה, אוקיי,
כן,
אוקיי.
מתכון פשוט, אבל מתכון טוב, עובד, הכי פשוט, אבל הכי נחמד, וה קטע שאפשר לעשות אותו עם הילדים אחר כך. מאוד מומלט. אז באמת היא חומר לחלומות, ואנחנו הולכים רגע להבין איך מגדלים את הדלעת. אולי את הסיפור הזה של ההתחלה, ואני ואת דמיינו שזה מאוד קשה.
הייתי בטוחה לא שזה מסובך. למה.
כן, כן, קראנו איך עושים את זה, וזה נשמע לנו כמו גידול חקלאי לא פשוט.
משהו
עם להבדוק
באופן ידני, משהו
כן,
עזור,
כן,
משהו
צמח מסובך. כן, צמח שלא גדל בשמחה מעצמו. אז ביקשנו את החקלאית האורגנית, מגי רוזנברג, שהיא מהגינה של מגי, מגדלים ומשווקים תוצרת אורגנית. שלום מגי.
היי.
היי, איזה יופי שאת פה. אז את מגדלת דלועים.
כן.
בין השאר. לא רק, אבל דלועים. נכון. אז קודם כל, ספרי לנו מאיפה את בארץ.
אני מנטף בהרי ירושלים, ויש לנו חנות פה במבשרת, ואנחנו משווקים לכל מרכז הארץ והאזור שלנו. כן, כל מיני גידולים שלנו, של מגדלים אורגנים אחרים.
איך נעשית חקלאית?
כי אני אוהבת לגדל ירקות בגינה, אני פשוט אוהבת לעבוד בגינה.
זה משהו שגדלתי איתו? זאת אומרת, היה לך בית כזה ש...
לא, אני ירושלמית במקור, גדלתי בירושלים, אבל כן גדלתי לסיפורים של אמא מאמריקה שהיה לגינה, גן ירק, פשוט שם יש מקומות שזה יותר מתאפשר מפה.
גן ירק פרטי כזה, זאת אומרת, לשימוש של הבית, מגדלים את מה שאוכלים.
זהו, אבל שם מזה היה לי גינה, סתם גדלתי קצת ירקות לנו, למשפחה, לחברים. ויום אחד החלטתי שיאללה, יש פה עוד קצת שטח, אז בואו נרחיב את הגינה. אני לא חקלאית כזאת עם טרקטורים ושל ערבה ותאילנדים, אלא חקלאית עם כמה טרסות, כמה דונמים, ואני אוהבת לעבוד בגינה.
כמה משפחות את מאכילה? נגיד, את יודעת את זה? את יכולה להעריך?
אני מאכילה המון משפחות, אבל זה בגלל שאני עובדת עם עוד הרבה חקלאים אורגניים, שכל אחד מגדל את מה שהוא מגדל. אבל נאמר בעונת הדלעות, אני יכולה לספק להמון משפחות דלעות. כשיש חסות, אז מלא חסות כל פעם במה שיש.
אז ספרי לנו איך מגדלים דלעת.
אז דווקא דלעת היא לא כזאת קשה לגידול.
שירי, אנחנו לא מבינות בחקלאות. או לפתול אותה. לא מבינות, אני ושירי בחקלאות.
לא, לא,
זהו, אנחנו קצת עבד לנו בימינו העניין של הגידול. אז לחקלאים, כשהם מדברים על אם גידול הוא גידול טוב, אז הם בעצם בוחנים את זה לפי כמה תוצרת הם מקבלים מגידול. כמה עלה להם, כמה אנרגיה הם השקיעו כדי לגדל וכמה זה. אבל אם מישהו רוצה לגדל דלעת בבית, אני בטוחה שזה יעבוד לו. בעציץ גדול או בגינה, כי זה יחסית קל. יכול להיות שהוא לא יפליק את כמות הקציר, היבול שחקלאי מצפה לקבל, אבל הוא יקבל דלעת ממש בכיף. ודלויים, בדיוק כמו שמי שעוד פה על הקו אמרה, יש בכל הגדלים וכל הצורות, אז אפשר גם קטנות יותר וגדולות יותר, וזו משפחה גם מאוד שובבה. מכל סוג יש הרבה מינים והרבה תתי מינים, והם יכולים להפרות אחד את השני. לכן יש את כל הצורות והגדלים והצבעים האלה, כי הם יכולים ביניהם לייצר כל מיני דלויים חדשים ואחרים. באמת, אם מסתכלים בספרי הבוטניקה, אז מאותו מין של דלעת יש המון המון המון, והם כולם נראים שונים, אבל זה ממש אותו מין.
מוזר לגלות שגם קישויים ומלונים הם מהמשפחה.
נכון, כן, ואבטחים, בוודאי.
הם מהמשפחה, אבל
זה מוזר, אבל זה לא מוזר. מה שעכשיו אמרת, קישויים ומלפפונים ופקוס, זה ממשפחת הדלויים, הם פשוט בוסר. זה פשוט פרי שהוא עדיין לא בשל. הוא עדיין לא הגיע למצב שהוא יכול להעמיד את הדור הבא. אין לו קליפה קשה, אין לו זרעים שהם מוכנים שאותם אפשר להוציא ולזרוע והם יפיקו פרי. זה בוסר. זה בייבי. פשוט קוטפים אותם יותר מוקדם, ואז יש להם איכויות אחרות. ותוחלת גם את הקליפה בצורה טריה, שאגב, גם את הדלויים שאנחנו מדברים עליהם, שאתם מדברים עליהם עכשיו, שנגיד באנגלית הם נקראים winter squash, קישואי חורף, יש להם קליפה קשה ואפשר לשמור אותם לחורף, כי הם כולם גידולי קיץ בעצם, אז אפשר לשמור אותם לחורף. אז גם אותם אפשר לאכול טריים. ונגיד אצלנו בבית אריזה, כשחותכים דלעת גדולה, פותחים אחת, אז אני זוכרת שפעם אחת הבן הקטן שלי, כשהוא היה קטן, יצא החוצה ואמר, אוי, אני גם רוצה אבטיח. הוא הריח אבטיח.
אבל העונה בעצם של הדלעות היא הקיץ?
כן, כל הדלעות, בימינו יש חממות, ואת יודעת...
לא, אבל במקור, אם אנחנו מסתכלים על העונה המקורית...
לגמרי, לגמרי קיץ.
אז למה חוגגים את זה בארצות הברית דווקא בסתיו? כי מה, כי מחכים עם זה? כי אפשר לשמור את זה?
קודם כל, חוגגים את זה בסתיו כי לקחו את זה לג'אק-א-לנטר להלווין, שבגדול במקור הג'אק-א-לנטר בכלל היה של לפת.
כן, דיברנו על זה.
ולאירלנד, זה משהו שהמאגרים הביאו איתם. אבל בכל מקרה, בשביל דלת בוגרת, לה לוקח יותר זמן. אז את יכולה לזרוע אותה בקיץ, ואז היא עוברת הבראה בגינה. היא נשארת על הצמח הרבה זמן, ועוברת גם תהליך של הבראה שהקליפה שלה נעשית קשה ויותר כתומה, והיא נהיית מתוקה כזאת. ואז הסתיו זה בעצם סוף הקיץ.
אז זה באמת בדיוק העונה. תגידי, ופעם לא היו כל כך הרבה סוגים של דלעת. הייתה דלעת אחת גדולה שהיה אפשר לקנות נתחים ממנה, את יודעת, ברשתות השיווק.
אצלנו.
אצלנו בישראל.
כן, בארץ. אבל עכשיו פתאום יש באמת מגוון מאוד גדול.
יש דלעת ספגטי ודלעת ארמונים.
יש עוד מגוון ענק שאין, נגיד, לקוחות שלנו. יש להם מגוון שלא רואים בסופרים. לנו יש, קצת, יש דלעת מש פוטטו ודלעת טוקידו ודלעת יפנית וכל מיני דלעות שלא רואים אותן בסופרים.
והן באמת כל כך שונות אחת מהשנייה?
כולם, את יודעת, הן שונות קצת במרקמים, נכון? לפעמים שנותנים ביס לדלעת אחת, יש לה יותר סיבים כאלה, מרגישים אותה מתחלקת בפה לחוטים כאלה. דוגמת דלעת ספגטי, זה הקיצוניות של זה. אז במרקם, אבל גם במתיקות, גם בכל מיני, יש יותר אגוזית, דלת ארמונים היא מאוד אגוזית, דלורית היא מאוד מתוקה כזאת, ויותר נמוכה כזאת, אז יש הרבה הבדלים, כן.
שאגב, דלורית זה שם נוראי בעיניים, לא?
אבל עדיין את כולם אפשר להחליף ביניהם ולעשות ביניהם כמעט את כל הדברים. את כולם אפשר לצלות ולעדות ואפילו לגרד טרי בסלט. כולם.
לא חשבתי לעשות טרי. לא, דלורית פשוט זה שם נורא, רק ציינתי את זה. זה נשמע דל, אני.
נכון, זה שם נורא.
זה נשמע כמו משהו לחיית.
יש לה יחצון נוראי לדלורית.
זה קמפיין היום ונורא. בדיאטה תוכלי דלורית.
זה נראה לי בגלל אלברט פירות, אתם זוכרים אותו?
כן.
עם העגבנייה, אז היא גם דלת קלוריות הדלורית.
מצוין.
ממש יחצון גרוע, היא באה בזמן לא טוב.
כן.
טוב, אז...
רק שאלה אחת בכל זאת. איזשהו חקלאי אמר לי שחזירי בר מטורפים על דלעת, והוא אמר שהפתרון היה שהוא הלך לגן החיות התנ"כי ופיזר צואה של אריות מסביב לחלקה שלו כדי שהם לא יבואו יותר.
תגידי, שבת את זה באמת ממישהו בצורה איטית? כי אני שומעת על זה, על הקקי של האריות כסיפור.
חשבת שזה אגדה אורבנית, אבל אמרו לי שזה נכון, שבאמת הם מחלקים בגן החיות התנ"כי.
אז אצלנו אנחנו גובלים בשתי שמורות טבע, ויש פה הרבה פעמים שחזירי בר נכנסים לגינות, והם פשוט הורסים הכל. הם אוכלים את כל העלים, את כל הפירות, הם נוברים באדמה ואוכלים את השורשים, ואני בטוחה שביס בדלת מתוקה זה מדהים.
כן, אז אני אומרת אבל שאין להם העדפה מיוחדת לדלת, הסתם סיפור.
אני לא, כן, אני לא באמת יודעת.
שזה האף...
למזלי לא נתקלתי בבעיה הזאת, בואי נגיד ככה.
טוב, אבל אם נראה איזה חזיר בר, אז נשאל אותו, תגיד.
לגדל אריות גם עכשיו.
כן, זהו, אריות זה נפלא. טוב, אז מה הדבר שאת הכי אוהבת להכין מדלעת?
וואי, אני הכי אוהבת לקחת את הדלעות היחסית קטנות, זה יכול להיות דלורית, זה יכול להיות דלעת הרמונים, לשטוף אותם, לחתוך אותם עם הקליפה לסירות, נאמר, לשים אותם, אני פשוט אוהבת מתכונים קלים. ולשים אותם בתנור, אפשר לשים עליהם קצת שמן זית ומלח שום, אפשר ללכת לכיוון הקינמון וכאלה, אפשר גם בלי כלום כי הם פשוט טעימות ופשוט לצלוט אותם. זה צ'יק צ'ק, זה בלי עבודה. עם הגרעינים, הגרעינים יוצאים כמו פיצוחים, הם מדהימים. אפשר
לאכול
גם את הקליפה אחר כך. אפשר גם לשמור אותם ואחר כך לשים אותם בדברים אחרים אם הכנו יותר מדי. אפשר לאכול אותם קרות, זה... מתכון הכי קל
פשוט ומשכנע.
אני מכירה את זה עם קצת בלסמי או מייפל, אבל ככה לא
נסיתי. כן, מייפל, נכון, זה ממש הולך. יש כאלה ששמים טחינה או איזושהי שמנת או קרם, כן. ממש,
כל דבר שהולך עם משהו מתקתק וטעים. מצוין, אז תודה רבה לך, מגי רוזנברג, מהגינה של מגי. מגדלים ומשווקים תוצרת אורגנית. תודה רבה על שיחת הדלעת הזאת.
תודה לכם.
ביי ביי.
יאללה, יום נעים.
יום נעים.
ביי ביי. Maybe they'd be happy for a while.
Children scream, the lovers cry.
כאן בסרוויס.
עם פייד לאט, כן? כן. אנחנו עם השפית שיראל ברגר ממסעדת אופה.
שלום שיראל.
שלום.
אז אנחנו מדברות היום על הדלת בסביבות ההלווין, ורצינו לשמוע ממך על דברים שאת אוהבת להכין מדלת.
האמת שדלת זה, איך אני אגיד, אחד ה... ירקות יותר מעניינים מבחינת מה שאפשר לעשות איתם, גם כי הם טעימים גם כשהם לא מבושלים, כן מבושלים, בישול ארוך, בישול קצר, הצסה, כבישה, הכל. זה נורא נחמד שיש ירקות כאלה שהם טובים בכל מצב. כמובן שזה תלוי גם באיכות, כי לפעמים קוצים אותם ושמים אותם במקרר כמה שבועות, ואז זה לא טוב כל כך.
איך צריך לשמור דלת?
כעיקרון, רוב הדלעות שיש, הן בכלל, הן מחזיקות באמת מעמד די טוב ומקרר, כן? אז לכן, רוב הדלעות שמוצאים בשוק וכולי, הן לא באמת נקטפו והגיעו, זה יכול להיות אפילו כמה חודשים במקרר. אנחנו כמובן מפגים את הדלעות שלנו
ישר מהשדה.
מהחקלאים. אז באמת יש לזה קצת מרקם אחר, והן יותר קשות ופחות קמחיות כזה.
יש דלעת שאת אוהבת במיוחד? דיברנו על זה שיש המון סוגים, הספגטי, ההרמונים, יש איזה דלעת ש...
יפנית יש.
שאת מחבבת במיוחד?
אני חושבת שאני מאוד אוהבת קבוצ'ה. דלעת, כן, נראה לי תאילנדית קוראים לה בעברית.
זה נשמע כמו שם של פיצריה, סליחה.
כן, זה בלי האם פשוט. וזה מהמם. כרגע יש לי דלורית בתפריט. אני גם מאוד אוהבת דלורית.
שאיך את עושה אותה? איך את מגישה אותה?
האמת היא, זו מנה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו לוקחים כזה דלת ועושים מנה, דלורית שיחה ועושים מנה ז'וליאנים, ואז אנחנו עושים כמו חיקוי כזה, גס של רוסטי, שזה על בסיס תפוח אדמה בדרך כלל, עם חמה. אז אנחנו עושים את זה פשוט בתנור, בישול כזה די קצר. ואנחנו מגישים את זה עם עירית, חומץ תפוחים מיושן, 5 שנים בחביות, וחלב מקדמיה מוצף ומיושן, עם קצת שמן טראגון. אז זו המנה האחרונה שאנחנו מגישים את התפריט כרגע.
שהיא משחקת כזה על מתוק מלוח קצת, נכון?
כן, זה מאוד חשוב בעיניי בדלת, דווקא כאילו רוב המנות אצלנו חריפות, אז זאת ספציפית לא, אבל בגלל שהיא מתוקה, אני דווקא לא אוהבת הרבה נגיד מהאמריקאים והאינטרפרטציות שאנשים עם דלת, זה להוסיף לזה מתיקות, אם זה מייפל, אם זה סוכר, אז אני דווקא להפך, אני אומרת צריך להוסיף המון דברים מלוכים, חמוצים, חריפים, כדי לאזן את המתיקות. ספציפית המנה הזאת שלי לא חריפה, אבל אני חושבת שדלת מאוד מתאימה עם חריפות.
אז זהו, שבדרך כלל דלת מתחברת לנו למתוקים. אנחנו עושים פאי דלת מתוק, ריבות מתוקות, גם כשמכניסים אותה לתוך בצקים, כמו רביולי, או אני אכלתי פעם שיש ברק עם דלת, שזה היה מופלא. אז בדרך כלל באמת זה מתחבר למתוק. העניין הזה של לקחת אותה לעולם המלוכים, הוא אולי באמת מקום מאוד מעניין.
כן, אני גם מסכימה. אני חושבת אני לא אוהבת שזה, כי זה מתוק מדי, כאילו, אני חושבת שצריך דווקא לקחת את הירק או את הפרי, או מה שזה לא יהיה, ולעשות קונטרסט כזה, כמו שלצורך העניין אני עושה עם פירות, אם אני משתמשת בפרי, אז תמיד יהיה חריפות והמון חמיצות ופרשיות כדי לאזן את זה.
והאמריקאים באמת, דיברנו על זה קודם, שיראל, בהלווין הרי הכל מלא בדלויים, אנחנו הולכים ברחובות ורואים על המרפסות ועל המדרגות שעולות אל הבתים דלויים מפוסלים, והם מוציאים את הבפנים, את התוך של הדלת, וניסינו לטעות מה הם מכינים את זה, כי שמענו שיש איזה בזבוז כזה שלא כולם משתמשים בדלת, אז באמת יש את הדלויים הענקיים האלה, את מכירה אותם, אלה שנראים כמו מכונית קטנה.
כן.
ויכול להיות שלא מנצלים מספיק את הירק הזה?
תראי, אמריקאים זה העם בזבזן פשוט, ואין מה לעשות. אז הם בטוח מבזבזים. בעיניי זה ממש מטופש. אבל חושבת שבכללי, כל ירק שהוא אפשר לנצל אותו עד הסוף. מה שהם עושים עם, כאילו הרי זה חלול בפנים, אז אני מניחה שהם לא מבזבזים יותר מדי, כן, אבל כאילו, יש מין הבזבוז, אין ספק. אני מקווה שאנשים שחייבים להכין כל מיני פסלים מבלעות, אני מקווה שפחות השטריות הם עושים עם זה, משהו כמו פאי או דלת, שזה נורא מפורסם בארצות הברית, או משהו, ולא זורקים לפח, כי חבל.
תגידי, את בקיאה במקרה בסיפור הזה של הפאמפקין ספייס? אני מנסה לחפש לזה הקשרים.
שמה? אני יודעת
שזה בכל מקום. ממה זה מורכב? אני נראה אם אנחנו על אותה הרשימה.
קינמון, ציפורן, אלספייס, שזה כזה מין, כזה תערובת כזאת, מקסיקו במקור של berries של
פלפל אנגליה, אנחנו קוראים לה גרגירים האלה.
וזה כזה מין זה, ואז יש גם את ה איך קוראים את זה? וואי, אני חושבת באנגלית נאטמג. אז זה ממה שזה מורכב. אני יודעת שהם מאוד אוהבים להכניס את זה לתוך הפאי שהם עושים באמת באופן מסורתי. יותר מזה, אני אישית, אני חייבת להודות, בכלל לא אוהבת את ה...
זה מה שרציתי לדעת.
כי זה מתוק מדי? כי זה...
לא, כי זה יש וזה... אני לא חושבת שזה מתאים, כאילו, כי נמון עם דלת, זה חייב להיות מאוזן, זה מתאים. טוק, כאילו, זה... אבל יש איזשהו אלמנט כזה, אולי, בזה שזה תמיד, לא תרי... אני לא אוהבת תבלינים שהם כבר, קטושים. ואז יש בזה איזשהו אלמנט שבאמת התבלין, את לא חווה אותו כתבלין, את חווה אותו כמשהו שישב המון זמן ונתחן לפני אלוהים יודע כמה זמן.
קצת כמו אבקת מרק באיזשהו אופן אחר.
כן, את מבינה, אז אני מאמינה שאם עכשיו הייתי לוקחת את כל התבלינים האלה, הכי כאילו ברור שתבלין זה דבר לא טרי, אבל איכשהו מנסה לטחון את זה על המקום, וזה יכול להיות שהחוויה שלי הייתה יותר טובה. אני אישית לא אוהבת תבלינים כל כך, אבל...
מעניין.
רגע, ועוד שאלה אחת. פרחים של דלת, את משתמשת בהם?
כן, האמת שלפני בערך שנה, אז למשמרת השדה שאני עובדת איתם, אז הם כתפו לי את הדלעות כשהם היו כאילו ממש 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 תינוקות, ויצא להם כזה סוג של פרח, וזה היה מהמם, 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 וכמובן שזה קצת קשה, כי באמת צריך כאילו לקטוף אותם כשהם בינקותם, אבל היה לזה טעם כזה, את יודעת, מלפפון, מלון כזה.
וואו. זה נשמע מעניין.
ומאוד מאוד אהבתי, זה היה ממש כזה קצת, קצת, אבל בהחלט זה טעמים, כי הרי כשעד לא אותן צעירות, אז יש להם, כאילו זה מאותה השפחה, אז יש להם טעמים כאלה של מלון, וזה...
כן, זה נורא מעניין העניין הזה, של הבוסר ושל הדלעת הבשלה יותר, וה... באמת המסע הזה שהן עוברות בטעם. אז שיראל, זה סיפור הדלת, ואני לסיום רק רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברות איתך כבר פעם שנייה כאן בסרוויט בתוכנית, וזה תמיד תענוג מאוד גדול, כי יש תחושה שיש לך היכרות מסוג אחר עם הירקות, היכרות שלא שמעתי כמותה לפני. וזה, גם את מרגישה ככה? זאת אומרת, את ממש עושה מסע אל כל ירק?
כן, שמי, זה, האמת שאני לא מרגישה שאני יודעת מספיק, זו הבעיה שלי תמיד. אז אני...
מה חסר לך בידע? זאת אומרת, מה זה אומר?
תראי, אני חושבת שהעניין שאני מאוד קרובה למשמרת ונוסעת לשם, וראיתי, אגב, אני חושבת שהרבה אנשים לא יודעים איך דלעות גדלות, זה מטורף, הן פשוט מופיעות כמו אבטיח, כמו מלון, הן מופיעות על האדמה, והן כזה מחוסות ומלא עלים, ופתאום את הולכת ויש לך כאילו פאקינג דלעת ענקית כזאת על האדמה.
זה מאוד מרשים, ראיתי את זה, כן, מקשה של דלעות, כן.
זה כל כך יפה, ואני חושבת שכאילו כשראיתי את זה, וכשחוויתי גם את הדלעות כשהן היו כזה לא בשלות, ואת הפרחים שלהן, ואיך שהן גדולות, אז כאילו זה כן חיבר אותי יותר למה שהן אמורות להיות. אני לא מספיק יודעת על ירקות, אני לומדת, אני חוקרת, אני קוראת, אני מתעמקת, אבל זה כל הזמן עניין של למידה, אני לא מרגישה שאני... גאון או איזשהו אינציקלופדיה מהלכת. פשוט מאוד 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 אוהבת את המפגש הזה עם הירקות והפירות, הם מרתקים בעיניי בחינת טעמים, מרקמים, מה שאפשר לעשות איתם.
כן, וגם המפגש בשדה שתיארת אותו נורא יפה, זה כאילו רובנו באמת לא חווים את המפגש הזה,
כן.
של איך נראה הירק בשדה, מה מקיף אותו, מה עולה עליו.
כן, זה מטורף.
זה נשמעת חוויה מדהימה. אז המון המון תודה, שיראל ברגר מאופה, תודה רבה. תמיד איתנו. גם לך, ביי ביי. טוב, אז שירי, אנחנו ממש לפני סיומה של תוכנית הדלועים שלנו, כמה דיברנו על דלעת, איזה כיף ככה לקחת שעה ולדבר על דלעת.
ירק אחד. אבל גדול.
כן, או קטן, לא נכון, שמענו גם שהם יכולים להיות ממש כמו אגרוף. ועכשיו זימנו אלינו את לימור לניאד אותירוש, שפי, צלמת אוכל ובעלת הבלוג מטבח מקומי. שלום לימור.
אהלן, שלום.
היי, שלום, שלום. ואנחנו רוצות קצת לשמוע ממך על דברים שעושים עם דלעת, גם במטבחי עדות והמטבחים המקומיים כאן. אני חייבת לספר לך סיפור שלא מזמן, ושירי זוכרת את זה, נסעתי, זה היה בקריסמס נדמה לי, נסעתי לאום אל פחם לסיור לפני הקריסמס, לראות את העיר ואת המאכלים שלה, סיור מקסים, ושם באחת המקולות הייתה קופסה ענקית, מלאה בדלעת מטוגנת. את מכירה את זה לימור? טעמת פעם דבר כזה? אוכלים אותה קרה?
היא הייתה כתומה או ירוקה?
היא הייתה כתומה. זה היה נראה כאילו גירדו אותה על מנדולינה ועשו ממנה מן כמו צ'יפסים כאלה, כן? ואז סיגנו אותה בשמן עמוק, זה בריא, זה לא, זה מלא בשמן, אבל המתיקות שלה יצאה החוצה, ואוכלים את זה קר, זה נשמר די הרבה זמן.
כן, מכרו לי את זה בתור קרח מתוק. קרח זה פשוט, מה זה, זה דלעת או משהו? לא,
כן, זה דלעת, זה פשוט דלעת, וזה היה מאוד מעניין.
אני לא מכירה את המנה הזו, אבל במטבח הערבי הם בעיקר משתמשים בקרה, שזה תת זן של הדלעת, שזה משהו בין דלעת לקישור, ובצורה שלה, אתן יודעות איך נראית
הקרה?
בקבוק, לא, ספרי.
זה נראה, זה בצבע של ירוק בהיר, ממש ירוק חיוור, ויש לו מין בסיס כזה שמענמן, כמו אגס, אבל הרבה יותר גדול, הכי דומה לצורה של אגס, אז הוא לא כל כך מזכיר את הדלעת בצורה שמנמנה של הדלעת, יותר מאורך כזה, עם גבעול כזה זקור, ובמטבח הערבים בעיקר משתמשים בזן הזה של הדלעת בעצם, הם פחות משתמשים עם הדלעת הכתומה, למרות שאת יודעת, המטבח הערבי הוא מטבח מאוד מאוד רחב וגדול, ובכל מדינה זה נראה קצת אחרת, למשל בעיראק יש להם את הקוב הדלעת, שהם עושים את זה מהדלעת הכתומה, אז אם המטבח העיראקי כתוב, הוא חלק מהמטבח הערבי או לא, זה כבר דיבאית אחר, אבל המטבח הערבי הוא מאוד מאוד רחב, בטורקיה משתמשים בדלעת ועושים ממנה הרבה דברים מתוקים. ברוב מטבחי העולם, גם הערבי וגם תופתעו, אולי תופתעו גם במטבח האסיאתי, למיניו השונים, משתמשים בדלעת כפרי בעצם, כמשהו מתוק.
כמשהו מתוק, זהו.
בעצם דלעת היא פרי, היא לא ירק. עם משפחת הדלועים, יש אבטיח, יש מלון, יש זה, זאת אומרת, זה יותר עובד באזורים המתוקים.
מה למשל?
למשל, בתאילנד יש להם קינוח מוטרף, הם לוקחים דלעת, יש להם דלעות קטנטנות, והם מרוקנים אותן, וממלאים אותם במין איזשהו קרם קוקוס מתוק, והם מאדים את כל הדבר הזה בסיר עידוי, והם מדליפים על זה קצת סוכר תקלים, או איזשהו דבש, וזה פשוט שבבי קוקוס, זה פשוט מעדן.
וואו, זה לא מתוק נורא, כי הדלעת הרי בבסיסה, כן. היא מתוקה. זה מה שאמרה לנו, דיברנו עכשיו עם השפט שיראל ברגר, והיא בדיוק אמרה, זה שיראל, לא מאוזן.
שיראל,
אחת
הגאונות, זהו. שיראל היא אלופת עולם.
נכון, נכון, אחרי, זאת אומרת, ירקות זה באמת, היא מבינה אותם לגמרי, והיא אמרה לנו, זה לא מאוזן, זה מתוק, על מתוק, על מתוק, זאת אומרת, איפה פה איזון?
תראו, אני כאחת שנמצאת במטבח פה המקומי שלנו, הרבה במטבח, זאת אומרת, ממש לאורך השנים קונה חומרי גלם ומנסה לפתח אותה, איתה מתכונים ומבשלת איתם. אני רוצה להגיד דווקא בעצב שהדלת המקומית, מתיקותה הולכת ופוחתת עם השנים. ונשאר חלון קטן מאוד שבעונה שהיא סך הכל טובה.
שעל איזה זן את מדברת? על הזן הגדול? זה שקונים בנתח?
דלת השדה, או דלת טריפוליטאית קוראים לה, כן. היא בסופו של דבר, כשקונים אותה בעונתה וטריה, הכוונה בטריה, זה טריה לאחר החיתוך. זאת אומרת, יכולה להישאר שלמה די הרבה זמן, טריה, אבל ברגע שחותכים אותה, צריך להשתמש ממש מהר. היא המתוקה מבין כל הדלועים והדלעות שיש באזור, כולל דלת אוקיידו, דלת תאילנדית, כל הזנים החדשים ש... מפתיעים, הם עוד לא הגיעו לבשלות האמיתית שלהם מבחינת הזן פה בארץ, כי כשאתה תואם אותם בעולם, הן מרגישות אחרת, גם מבחינת המתיקות וגם מבחינת המרקם. החדשות הטובות הן שזה ישתפר, אני מניחה שזה ישתפר עם הזמן. דרך אגב, אתם יודעות, אני לא יודעת שדיברתם על זה בתוכנית דלת הרמונים, אתם יודעים שזה, אתם יודעות שזה פיתוח ישראלי?
לא.
דלעת הרמונים זה פיתוח ישראלי. דרך אגב, אין לזה שום קשר להרמונים. זה פשוט מזכיר בטעם הרמונים, אבל זה לא חלה עם הרמונים או משהו כזה. שזו גאווה גדולה, למרות שיש לה המון חיקויים לדלעת הרמונים, והחיקויים הם משמעותית פחות טובים מהזן האמיתי שפותח פה בארץ. זה מדהים שגם לזני ירקות יש חיקויים, לא רק למוצרי חשמל.
אם מפתחים זה הגיוני. אני רוצה לשאול אותך, אפשר להוסיף דלעת לשייקים נגיד, או כאילו אם משתמשים באופן טרי?
כן, תראו, אין שום בעיה. אם מפוצצת נוזלים, אז זה טוב לשייקים, וזה נותן מתיקות טבעית נהדרת, לא מאוד מאוד חזקה. אז זה לא כמו תמרים או בננות, שזה ככה המון המון סוכר וזה מתוק מאוד. אני כאילו דלת במיטבה כשמבשלים אותה, ואז המתיקות שלה יוצאת החוצה.
איזה סוג בישול במים, בתנור, באיך את מה את הכי טוב?
מה המנה אהובה עלייך? תספרי לנו על מנה דלת אחת שאת מאוד אוהבת.
אני אוהבת דלת יפנית, מה שעושים איתה זה מקפיצים את הדלת קצת בשמן, ואז מוסיפים סויה וסוכר, וממש נותנים לזה להתבשל הרבה זמן, והסויה והסוכר הופכים להיות קרמלים. זה הופך להיות דביק. ועל זה שמים פנקו, וצולים את זה בגריל, וזו מנת דלת יפנית, מה מהם? בכלל היפנים יודעים להשתמש עם דלת באופן מופלא. יש להם די הרבה מנות עם דלת.
הם גם מחמיצים אותה ומכניסים אותה לתוך...
הם מחמיצים הכל, נכון, היפנים מחמיצים. אין דבר כזה, הם לא מחמיצים או כובשים. יש להם מאות, אם לא אלפי סוגי חמוצים וכבושים, וביניהם דלת, זה נכון. יש להם גם, על הדלת היפנית בארץ הם קוראים לה אוקיידו, אבל השם היפני שלה זה קבוצ'ה, והם עושים את זה גם קרוקטים, מין, תדמיינו, מין עיגולים כאלה, קטנים וחמודים, עטופים בפנקו ומתוגנים, וכשנוגסים בהם זה כזה קצת צ'וי, קצת דומה אולי לכדורי ריזוטו או לכדורי ניוקי. זה מאלף, ויש להם גם בצק אורז, דביק, קצת כמו מוצ'י מתוק, אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל יש ליפנים כדורי אורז דביקים עם מעט מאוד סוכר, זה מין קבוצה שלמה שקוראים להם מוצ'י, ויש להם תת קבוצה שהיא מלוכה, שממלאים איתה, ממלאים את המוצ'י בדלת, שזה מדהים.
תשמע, מדהים. אז הקבוצ'ה, אגב, היא זוכה את התוכנית היום, כי את השנייה שאומרת שזאת דלת מצוינת, כן. גם שיראל אמרה שזאת הדלת האהובה עליה.
כן, רק צריך, אתן יודעות, לקנות אותה בעונה. מנה מאלפת של דלת מקומית דווקא, היא מתכון ששרי אנסקי לפני הרבה שנים, אני מדברת לכם 20-30 שנים, פרסמה שזה מעין חומוס, במרכאות חומוס של דלת, כי אין בזה חומוס. זה בעצם דלת שהיא מטוגנת קלות ואז מבושלת בעדים של הטיגון, קצת כמו סופריטו. ואחרי שעה מואחים את זה, ומציפים לזה תחינה גולמית, כמון, מלח ופלפל.
וואו.
כל כך פשוט.
זה ננסה בסופש.
זה
ננסה בסופש.
טעים, באמת, אחת המנות המדהימות של שערי, כן.
וואו, זה עשית לנו חשוב.
וכמובן, קובד לאט, עיראקית, זה אחד הדברים, אחת המנות הטעימות עכשיו. בואינו לחורף, אני מזכירה את המנה הזו. כמובן, דלת מסמן, קארי מסמן, אתן מכירות?
כן.
דיברתם על זה?
לא, אבל ספרי בכמה מילים לא מאזינים.
אז קארי מסמן זה בעצם קארי שמקורו בצפון הודו, שהוא שונה מהקארי ההודי הרגיל, כי יש בו שילוב טעמים של חמוץ מתוק, שהמקור של זה בעצם מגיע מהמטבח הערבי, שהאזור של קשמיר בעצם ניחן, זה מגיע משם, ויש בו גם זאפרן וגם תמרינדי וסוכר בשביל להזן את החמיצות של הכפיר ליים והליים. והדלת היא הכוכבת של המסמן בעצם בקשמיר, וזה קארי מדהים.
וואו, תקשיבי לימור, אנחנו חייבות לסיים, אבל נתת לנו כאן כמה מנות, באמת עשית לנו חשק ללכת ולבשל עכשיו את הדברים שאמרת. תודה רבה על השיחה הזאת, לימור לניאדו תירוע שפי, צלמת אוכל ובעלת הבלוג מטבח מקומי. תודה.
ביי.
ביי. אז טוב, שירי, דיברנו הרבה הדלת. את הזכרת לי את הדלת של הקוסקוס הזה, המרק הפשוט של הקוסקוס עם החומוס והתפוחי אדמה והדלת הזאת הטעימה. נפלא.
שהיא מגיעה חמה וכן, בדיוק בה... מהבילה כזאת,
אז
כן.
דלת, דלת, דלת. אז הלווין שמח למי שחוגג. חייבת להגיד שאני אף פעם לא חגגתי הלווין, אבל אני בעד כל החגים באשר הם.
כן.
תודה רבה לעומר מנחם שלי, צ'ירי קאץ, אני רונה גרשון תלמי. ביי ביי.